טוב, שלום לכולם. אנחנו נעסוק היום בהכנה לתשעה באב ולתשעת הימים שנכנסים עכשיו מראש חודש אב. הערב יהיה ראש חודש עד תשעה באב, שזה גם קשור לתיקון הנפש, כי כמו שאמרנו בשיעור הראשון של הסדרה הזאת, שתיקון הנפש זה לא בגלל שהיא מקולקלת, אלא הכוונה הכנת הנפש. אז ודאי הימים האלה הם זקוקים להכנה שלנו. חז"ל אמרו, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. עכשיו, הדבר הזה הוא תלוי ב... לא בהלכות מבחוץ, בלבד. כמובן שצריך למעט בכל מה שחז"ל אמרו למעט, אבל זה גם איזושהי הבנה כוללת שאנחנו בעצם נעסוק בה היום, שהיא יוצרת הזדהות למה למעט בשמחה, ושבאמת ראוי למעט בשמחה, כי משהו באמת כבד פה קרה. ובכלל כל תחושת האבלות היא לא נוגעת רק לכל מיני איסורים או עוד פעם הלכות מבחוץ, אלא והיא חייבת חיבור פנימי, אחרת זה לא רציני, מה שנקרא. זאת אומרת, הנפש היא במקום אחד וההלכות הן מדריכות דבר אחר. יש פה איזה מין דיסהרמוניה כזאת. ואדם יכול לשאול, טוב, מה כל הימים האלה נוגעים אליי? סך הכל, הכל טוב, נכון? נכון, אדם יכול לחשוב, להרגיש ככה, סך הכל, הכל טוב. מה, חיים טובים, מה נוגע אליי? האירועים האלה, זה יכול להתתאר מזה שהוא לא יכול עכשיו לעשות כל דבר, או צריך לצום, או לא מרגיש שזה נוגע אליו. לכן אנחנו בעצם נלמד היום, על זה אנחנו נלמד, כדי שזה כן נרגיש שזה נוגע אלינו, וכמה זה משמעותי. אז אני אתחיל, תחילת הסיפור, או תחילת השיעור, אני אקריא לכם סיפור. סיפור שכתבתי, שעוד לא החלטתי איך לקרוא לו. מתאר לעצמי שהוא יתפרסם באהבה ואמונה, אולי גיליון לא הקרוב, הבא. אולי אני אקרא לו שנורקלים. מה אתם אומרים? שנורקלים. או שנורקלים, כן, נראה לי, שנורקלים. אולי שונית אלמוגים, שונית אלמוגים. לא החלטתי. בכל מקרה, סיפור. סיפור חם מהתנור. מרגישים את החול? רוצה להרגיש פה. חם חם מהתנור, ממש חם. אז אני אקריא לכם. תראו, זה אני אקריא, אבל לא לגמרי אקריא, כי תוך כדי אני גם קצת תדרוש, בסדר? אבל להתחלה אני ודאי אקריא. בילדותי אהבתי את שונית האלמוגים המרהיבה של מפרץ אילת יותר מכל מקום אחר בעולם. את הייתי מכניס את משקפת ראשי אל המים, נגלה היה לנגד עיניי עולם שכולו קסם. פעמים שנדמה היה לי כי חולם אני בהקיץ, טבול בסביבה שאינה מוכרת ואינה מאיימת, בגן עדן של ילדות. בעיניים משתהות ולב פועם בחוזקה, הייתי שוחה בסנפיריי, הלוך ושוב, לתור את ריף האלמוגים, צולל אל המעמקים ועולה לשאוף אוויר, כמי שמסרב להתרגל, מתמכר להרמוניה המתנגנת בקצב שונה מכל מה שהכרתי. כל צמח מים וכל דג היו לי חידוש צבעוני שאין לו אח ורע במקוריות היצירה השמורה ממגזר. בשרפי לילותיה של אילת, את הייתי שם ראשי על מיטתי, הייתי ממשיך לצלול עוד בחלמותיי, במרחב העושר הרבגוני, כל תקופת החופשה. לא רק מן המים היה צריך אבי לתלוש אותי בחוזקה, גם מן החלומות, על החזרה לאילת, בדרך הביתה. עד היום, על אף ששנים רבות חלפו, יכול אני לחוש את מליחות המים, את הרוח הנושבת, את הערים הצהובים, את מסתוריות המסע אל הלא נודע, תום הילדות ליווה אותי שנים רבות עד אותו אירוע. בחורף האחרון נתבקשתי להעביר תוכן מסוים באילת לצורך קירוב רחוקים. שמחתי מאוד שמטיסים אותי ודואגים גם למקום לינה, וכיוון שלא הייתי שם קרוב ל-25 שנה, הוספתי שני כרטיסי טיסה לבניי שכבר למדו לשחות. הערכתי מעט את שהותי בעיר, על מנת שנוכל גם לשנרקל. הזדמנות נפלאה, לזמן איכות עם מעט מילדיי, ולחזור שוב אל הארמון התת ימי אל מחוזות אהבת ילדותי. עד כאן הכל ברור. סיפור אמיתי לגמרי.
מה?
לסיפור? בוא נראה, תשמע, זה ממשיך, חכה. עד כאן הכל ברור, סיפור, מה? רומנטי כזה, נכון? חולמני. טוב, הכל אמיתי. הגענו לחוף. כיוון שיום חורפי היה, רק היה הים כצפוי, ולא היו לנו כל בעיות צניות. טוב לנו קור הגוף החיצוני, מקור הלב הפנימי שנוצר מסביבה לא צנועה. כל כך הכנתי את ילדיי בסיפורים על מה שעתידים אנו לחוות, מה אומר ומה אגיד, דבר שונה לחלוטין ממה שציפיתי, ראיתי. התחלנו לשנרקל, הילדים היו נפעמים מן הדגים ומן הסלעים, הייתה להם חוויה מיוחדת, ואני לא אמרתי להם דבר ממה שבליבי. שמחתי בשמחתם כאילו דבר לא קרה, למרות שמבפנים חשתי צער נורא. תחילה תליתי תחושתי בכך שמשקפיי בחוף, ומספרם עלה מאוד, עם השנים, אך די מהר הבנתי כי הריף הצבעוני החליף צבעיו המריבים לירוק חום. רק מיעוט משרידי אלמוגים נותרו, וגם אלו נעשו לבנים. הדגים ברחו, וכל העושר הצבעוני נעלם. כל מה שראיתי אותו יום חורפי הוא רק זכר למה שהיה כאן לפני 25 שנה. מי שלא ראה את שונית האלמוגים של פעם, ספק אם יוכל לדעת מה חסר אתה, כמו שני ילדיי. עד היום לא גיליתי להם מה חסרנו, וגם לא אגלה. למה לי לקלקל את החוויה הטובה שלהם? חיפשתי אחר כך, ומצאתי כי בשני העשורים האחרונים הופיעה מחלה בשונית, בשוניות האלמוגים בכלל, הקוריה הלבנת אלמוגים, שנובעת מפגיעה במערכת הסימביוטית של אלמוג עצה. העצות הן צבעוניות, ופגיעה בהן גורמת לאלמוג להיראות לבן, ומכאן שם המחלה. שונית האלמוגים מפרץ אילת היא הצפונית ביותר בעולם, ועד לפני שנים לא רבות היא הייתה מהשוניות המגוונות בעולם. היום אחוז גדול מאלמוגים מתים, ומספר המינים בשונית פחת משמעותית. הלבנת האלמוגים מקושרת, זה מקושר, כן, להתחממות הגלובלית, שנקרא. להתחממות מי הים בכלל ולהתחממות העולמית בפרט. בתקופות השנה בהם התחממות המים ארוכה יותר, המחלה ארוכה וקשה יותר. זה מחלה עונתית, אבל היא כן, היא גם עונתית. כאילו יש תקופות שבעונה המחלה יותר קשה, בסדר? יש מחלה, באופן כללי יש מחלה כל השנה, אבל עונתית היא גם יותר קשה. זהו, אז היום, אז אני אפסיק לספר את הסיפור. אז אני אחזור אליו, בסדר? אז היום בעצם המחלה הזאת זה משהו אמיתי, כן? היא נפוצה בכל שלושת האוקיינוסים הגדולים, והיא פוגעת בשוניות האלמוגים בכ-50 מדינות בעולם. זה לא רק באילת. וזה פוגע בכלל במערכת האקולוגית של הים. כי זה קשור מאוד לעניין הזה של האלמוגים וכו'. עכשיו, יש עוד גורמים לפגיעה בשונית, זה לא רק ההתחממות, זה גם בנייה מואצת לאורך החוף. וגם בסיס חיל הים, יש שם כנראה שזה גם כותבים שזה פוגע. וכל מיני דליפה של דלקים ושמנים למפרץ. מכלי שיט, כל מיני דליפות, לא יודע, זרימות. וגם עד לאחרונה, האחרונה יצאה על זה, כאילו, בית המשפט, והפסיקו עם זה, אבל היו כלובי דגים שהם גרמו לזיהום חמור. כלומר, משהו באוכל שלהם, זה היה תוספת של חומר למים שם, וזה ממש פגע באלמוגים. בסדר? אז הפסיקו עם זה, אין עכשיו. כרגע אין כלובי דגים באלת. עכשיו, נחזור על הסיפור, מה אתם אומרים? מה? נחזור. מרשים לי. אז אני אגיד לכם... אפשר לנחש? אתה יכול לנחש, כן. כן, אז באמת, כל מה שסיפרתי באמת קרה, כן? אבל באמת זה משל. הכל זה גם היה משל. זה משל על החורבן. כי מי שלא ראה עולם שיש בו בית מקדש, הוא בעצם לא מבין כמה העולם הוא חסר עכשיו. כמו במשל הזה על השני ילדים שלי. שהם היו מבסוטים שם, באמת, הייתה להם חוויה. הם טסו, כן, הם נהנו. אבל אני, כשראיתי את השונית פעם, אני ממש... זה שאנחנו לא יודעים מה העולם חסר היום, אולי על זה ראוי לפקוט יותר מהכל. כי בעצם אנחנו לא מבינים כמה קומות רוחניות הסתלקו מאיתנו. כמה אנחנו חסרים. יש לנו חוויית חיים. אנחנו חיים, נכון? העולם הוא... בסדר, אנחנו... אבל אנחנו לא מבינים כמה החיים הם יכולים להיות בעצם הרבה יותר שלמים. הרבה יותר אלוהיים. זה, הרי חורבן בית המקדש זה לא חורבן של בית בלבד. זה חורבן של כל המציאות. ואין יצור שלא מושפע מכך, כן? כל היצורים כולם, מהספירות הכי עליונות והמלאכים ועם ישראל כמובן, אבל גם הגויים מושפעים, החיות מושפעות, הטבע כולו מושפע. הכל מושפע, אנחנו נראה. בעצם אור השם שמופיע עכשיו במציאות הוא בבחינת זכר לדבר. זכר ל, 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 לאור השם הרבה יותר שלם שהופיע. וזכר לעולם שכולו אור. זכר לעולם שיש בו נבואה, יש בו השגחה הרבה יותר מדוקדקת, יש בו לב פתוח, מלא באמונה. יש בו טהרה וקדושה וגדלות של תורה, של רוח הקודש, וכהנים בעבודתם, לוויים בשירם וזמרם, כן? ישראל במעמדם. חז"ל מציינים את זה, כן? אני אראה לכם, אקריא לכם. יש כמה יש הרבה במדרשים וגם בגמרא כל מיני אמירות לזה. יש קודם כל מסכת סוטה, פרק ת', במשנה י"ב, כתוב, משחרב בית המקדש, בטל השמיר ונופת צופים. שמיר זה תולעת שהיו עושים איתה את אבני המקדש, המזבח, ששלמה השתמש בה, וגם היו עושים איתה את האבנים של חושן המשפט. זה תולעת שהיא מסטט את האבנים, אין צורך בסכין. בגרזן, לא יודע, בברזל, שימוש בברזל בשביל לסטט את האבנים. נופת צופים זה דבש כנראה מאוד מיוחד, שמקום שקוראים לו צופיה, ככה מובא פרשנים על המשנה. פסקו אנשי אמנה, אנשי אמנה זה אנשים שהם דוברים אמת, בהכל. שנאמר, הושיע השם כי גמר, חסיד וכו'. ורבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש, אין יום שאין בו קללה. כן? בעצם, כל יום, קללתו מרובה מקודמו. זאת אומרת, יש תהליך כזה של ירידה. ולא ירד אתה לברכה, וניטל טעם הפירות. רבי יוסי אומר, ניטל שומן הפירות. זאת אומרת, גם עולם הטבע הוא מושפע. כן? הכל מושפע. תראו, זה לא רק... בעצם הכל מושפע, אנחנו נראה את זה, אני אקריא לכם כמה דברים, החומריות מושפעת, כמו שאנחנו רואים. הרוחניות היא מושפעת, התפילה היא מושפעת, המצב המוסרי של העולם מושפע, הכל מושפע. זאת אומרת, צריך להבין, ההשפעה של בית המקדש היא השפעה על כל המציאות. זה מקום מרכזי, זה הלב של כל היש, וזה משפיע על כל ההיקף. לא רק על... זה לא... כשמסתכלים על זה לפעמים צורה מאוד מקומית. כשיש לך קורבן תמיד בעולם, עולת תמיד בבוקר, כבש אחד תעשה בבוקר, כבש שני תעשה בין הארבעים. זה לא כבש, זה נוכחות אלוהית. קורבן זה מלשון שהוא מקרב את השם, את שכינתו, אל כל המציאות הארצית. כל ההשגחה היא משתנה, כל ההשפעה על המלכות היא משתנה, ההשפעה על החיים, על הנגישות לעולם של דמיון, של נבואה, בצורה תאורה, לא הוליווד. זה הרבה דמיון שם בהוליווד, אבל זה לא... זה סיוב אחד גדול. כל היחסים בין בני אדם משתנים, יש איזו מין עדינות כזאת, ורוחניות, והערה פנימית. ונביאה נשמתית שאנחנו לא מכירים אותה. אנחנו לא מכירים את כל הדגים הצבעוניים האלה, את כל האלמוגים שהיו פה. אנחנו לא... נראה לנו בסדר, החיים הם בסדר. על הדבר הזה ראוי לפקוט, ממש להצטער, למעט בשמחה, כי אנחנו רוצים לחזור לשם. ואנחנו גם נחזור לשם. אבל כתוב דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו הוא יחריבו. זה גם כן צריך להיות חלק ממיעוט השמחה, כי אנחנו צריכים לומר עצמנו, אם היינו ראויים כבר היה בית מקדש. כנראה שאנחנו לא ראויים מספיק. צריך לעסוק בימים האלה בחשבון נפש, בתשובה, בתיקון ברמה של הפרט, אבל גם ברמה של הכלל. זה... כתוב, אמר רבי יוחנן, זה מסרת בבא בתרא, י' ב' עמוד ב', מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. זה גם דבר שהוא מאוד מאוד מצער. כי הנביא, הוא היה המנוע הרוחני של העם, היה מדריך את המלך, היה מביא דבר השם בצורה בהירה, בצורה ברורה, בצורה... שהיא מחייבת, והיום זה כזה דמוקרטיה. הרוב קובע. לא השם קובע, הרוב קובע. זה חתיכת חורבן, הדבר הזה. מה?
איוולת.
איוולת. אז אנחנו נכשלים הרבה, יש הרבה טעויות שנעשות, כי הרוב הוא לא בהכרח בדיוק הישות הכי מחודדת בעולם, אלא יש לו אינטרסים, יש לו... רמת הבנה מסוימת, הרוב, הוא לא גדולי החכמים שם בלשכת הגזית בסנדרין, שמתווים מדיניות למלך ולאומה. יש מין עמימות כזאת של הנהגה, של מושכים זמן, ככה אני רואה את זה, עד שיהיה פה איזה מהפך רוחני עצום. אז אנחנו מתכוננים, אבל צריך להבין, עוד פעם, אנחנו מתכוננים, ברור. לא, אנחנו מתכוננים. כל הזמן המציאות היא מכשירה את עצמה. אבל בשביל להגיע ליעד מסוים, אתה צריך קודם כל להבין מה חסרה המציאות הנוכחית מהיעד הזה. בשביל לנסות לשאוף לשם, להתקדם לשם, להתפתח לשם. להצטער על זה שאתה לא מצליח להיות שם, שאין לנו מספיק כלים להערה הגדולה הזאת, ואנחנו צריכים להכשיר את הכלים. זה העניין של הימים האלה. כתוב, רבי פנחס בן יאיר אומר, גם כן, זה גם בסוטה שמה, זה במשנת תתווה, פרק תת, אז הוא אומר, משחרב בית המקדש, בושו חברים ובני חורין, זה חכמים, חברים, חכמים הם נקראים חברים. וחפו ראשם. החכמים הם במקום נמוך. בני חורין מהיצר וכו'. בושו, הם לא... ונדלדלו על אנשי מעשה, אנשים שמדקדקים. בהלכה, וגם זה הרבה פעמים קשור לכל מיני חומרות, לפעמים חומרות של תורת הסוד, זה נקרא אנשי מעשה. וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון. אנשים תקיפים לקחו את את השלטון, את ההנהגה. בעלי לשון זה התקשורת, העיתונאות. ואין דורש ואין מבקש. ואין... משנה, זה משנה במסכת סוטה, פרק ת' משנה ת' ו'. ומקודם קראתי משנה ת' וגם בבא בתרא י' ב' עמוד ב'. אז ואין שואל, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. רבי אליעזר הגדול, זה רבי אליעזר בן הורקנוס, אומר, מיום שחרב בית המקדש שרו חכמיה למהווה כספריה. כלומר, התחילו החכמים להיות כסופרים, זה פחות, ירידה. וספריה כחזנה, הסופרים כחזנים. וחזנה כעמא דארעא, חזנים כעמי ארצות, ועמא דארעא אזלא ודלדלא, גם הם ירדו. ואין מבקש, על מי יש לנו לשען? על אבינו שבשמיים. אז גם כן, מיום שחרב בית המקדש, המשנה הגמרא בברכות אומרת, למד ב', עמוד ב', מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. מה זה אומר? הרב קוק מסביר את זה בספר אורות, שהרוחניות היא צריכה להופיע במרחב הכללי, צריכה להופיע בכל מערכות החיים. הקדושה של התורה, המוסריות של התורה, צריכה להופיע בכל המערכות של השלטון, של הצבא, של הפוליטיקה, של האומנות, של התרבות, של הכלכלה. הכל צריך להיות מלא מאור השם. ומיום שחרב בית המקדש זה יצטמצם לדלת אמות של הלכה. מה זה דלת אמות? זה המרחב הפרטי של האדם. האדם הוא קבור בדלת אמות, נכון? אבל אנחנו רוצים, הרב קוק בעצם, באורות שמה, רוחניות שהיא לא דלת אמות, לחיי האדם הפרטי, אלא י' בית מיל כמרחב מחנה ישראל. כלומר, רוחניות שהיא מאירה את אור הכלל, את המרחב הציבורי, את כל מערכות החיים. עכשיו, גם כן כתוב בפסיקתא זוטרא, זה בשמות פרק כ"ט, כתוב משחרב בית המקדש נשתלחה מהרה לעולם, כמו המחלה הזאת של האלמוגים, שנאמר והשימותי אני את הארץ. וכתוב בשמות רבה פרשה ב' שמשחרב בית המקדש נסתלקה שכינה לשמיים, שנאמר השם בשמיים הכין כיסו. מה זה שכינה בשמיים? זה הכוונה נוכחות אלוהית, השגחה, הערה פנימית. זה עוזב את העולם, זה מסתלק. זה החיים האלוהים האלה, הם מחכים להופיע, אבל הם לא מופיעים בצורה שלמה. המצב היום הוא יותר טוב, יותר מופיעים, יש עלייה כמובן מתקופת הגלות, יש הרבה על מה לשמוח, אבל דווקא בימים האלה מדגישים לא את מה שצריך לשמוח עליו, אלא דווקא את מה שחסר. צריך גם צד כזה שבנפש, כי כל השנה אנחנו דווקא מדגישים הרבה פעמים את מה שיש, תשמח, תהיה בעין טובה, תראה את ההשגחה, יש לנו מדינה, יש לנו שפה, יש לנו... בימים האלה אין לנו נבואה, אין לנו מקדש, אין לנו... מה אין לנו? לאן אנחנו שואפים? רבן שמעון בן גמליאל, טוב, זה ראינו את זה, זה ראינו את זה. אמר רב חיסדא, זה בלקוט שמעוני. בישעיהו רמז תף עין גימל. אמר רב חיסדא, מיום שחרב בית המקדש, לא נראה שמיים בתערו. כן? לא נראו שמיים בתערתם, יש גם בברכות. שנאמר, אלביש שמיים כדרות, אלביש שמיים כדרות. בברכות שם זה וסק אשים כסותם. פה יש פה עוד עוד פסוק, השם אלוהים פתח לי אוזן וכולי. מה הכוונה? מה זה לא נראו, לא נראו שמיים בטהרתם? הכוונה, העולם הרוחני, שהוא נקרא שמיים, הוא עמום. העולם הדמיון שלנו הוא מסואב מהשפעות מבחוץ, מחוסר טהרה של התרבות הכללית, של התרבות המערב. והעולם הרוחני הוא מעורפל. זה גם קשור לחורבן הבית. זה ודאי צריך מאוד להצטער. אנחנו רוצים לחזור לשמיים בתארתם, לעולם רוחני בהיר, קרבת אלוהים אדירה לנבואה. מיום שראה בית המקדש, זה מקור אחרון, זה מדרש זוטה באיכה, בפרשה א', מיום שחרב בית המקדש וחרבה ירושלים, חז"ל אומרים, מיום שחרב בית המקדש, כאילו אומרים, תשמע, יש פה שינוי הווייתי. לא דומה שקיים בית המקדש ושלא קיים. יש פה שינוי מציאותי, כולל. מיום שחרב בית המקדש וחרבה ירושלים, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. עד שיבנה את ירושלים ויחזיר את ישראל לתוכה, שנאמר, וגליתי בירושלים וססתי בעמי, או לא, וגלתי, לא וגליתי, וגלתי, מלשון גילה. וגלתי בירושלים וססתי בעמי, ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה. אמן וכן יהי רצון. כן, חז"ל אומרים, במהרה בימינו אמן. אז באמת, אנחנו רואים שיש פה הרבה שינויים הווייתיים, כוללים, כל ההשפעה של העבודה בבית המקדש, לא רק הקורבנות, המנורה, זה משפיע על החוכמה, השולחן, זה משפיע על הפרנסה, הנבואה, זה בארון. כל האדם היה בא לבית המקדש וכל הרוחניות שלו הייתה מתעלה. הוא היה שואב כוח לעד הפעם הבאה שהוא יבוא, גם זה יהיה עוד כמה חודשים, ממרכז היניקה הזאת של ה... של הרוחניות הזאת. על זה יש להצטער הרבה. עכשיו, לגבי, נחזור לסיפור. בסדר? זה מין כזה דרך ספרותית מסגרת לסיפור. אבל אני לא יודע מה יהיה עם השונית האלמוגים שם באלת. באמת קראתי שבשנים האחרונות חלה איזו התאוששות. עכשיו, התאוששות, אבל לא תמיד, זה לא שזה חזר לקדמותו, אלא פשוט הרגרסיה היא נעצרה קצת ויש טיפה התאוששות, זה ודאי דבר משמח, אבל זה אחרי שנים שהייתה הידרדרות, שני עשורים, ובאמת אנחנו מקווים שזה יחזור המצב לקדמותו, ואולי אפילו מה שאני ראיתי, יש עוד יותר מזה מן הסתם, כן? בכל מקום, דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות, שהעולם שחרב ממצבו הנוכחי, הוא ודאי יחזור לקדמותו, ואפילו למצב עוד יותר נעלה ממה שהיה, בית המקדש השלישי ייבנה. וזה רק עניין של זמן. כי איך אנחנו יודעים את זה? כי נביאי ישראל דיברו על זה. חזקאל יש לו פרקים בית המקדש השלישי. תלוי בנו. נכון, שזה אנחנו לומדים. תלוי בנו. רק אני בא ואומר, זה לא חורבן, לא, זה שלא חורבן פרטי זה ודאי, אבל זה לא חורבן שאין לו תקנה. החורבן הזה של המציאות זה דבר שעתיד להיבנות, להשתנות. החורבן ייעלם ותיבנה המדרגה הרוחנית, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, נכון? הוא יבנה את בית המקדש במהרה בימינו, אמן, מה שאנחנו מתפללים. אז בית המקדש הוא ייבנה, הנבואה תחזור, העבודה תחזור, והסנהדרין יחזור, המשפט העברי, והמלכות תחזור, כל הקומות הישראליות עתידות לחזור, מלכות המשיח תהיה פה, זה עניין של זמן, וזה תלוי כמובן בנו, וכל מדרגות החיים האלה, כמו בסיפור הזה שהסתלקו, יחזרו למדרגות חיים שלמות, להופעה של חיים מלאי אור, מלאי קדושה וטהרה במרחב הפרטי, במרחב הציבורי, הרבה יותר ממה שהיה בעבר. בסדר? זה גם ישפיע על הגויים, ירומם את כל העולם, הכל יתוקן ומלא ארץ דעת השם, כמים לים מחסים. היה ביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד במהרה בימינו, אמן. חזקים וברוכים תהיו.